לאחרונה ראיתי מאמר וידאו מאוד חמוד שמנתח את השימוש בפסקול בסרטי דיסני. מאז ומעולם ההבנה של דיסני הייתה שיש קשר בין הצד של הקול והצד של הנוע, החיבור בין אנימציה ומוזיקה, דבר שכמובן הגיע לשיא בפנטזיה, שהיה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שהתחיל מרצון ליצור סרט קונצרט, שבו אתה הולך לקולנוע כדי לשמוע קונצרט ורואה דימויים, והפך להיות אחד הסרטים החשובים ביותר במאה ה-20. היצירות המוזיקליות שמלוות את פנטזיה הן רובן יצירות קלאסיות. חלקן מקבלות פרשנות אנימטיבית מופשטת יותר, חלקן נרטיביות יותר. מה שמעניין זה היצירה הראשונה, שהיא טוקטה ופוגה ברה מינור של באך, ובעצם הפרשנות הוויזואלית ליצירה מראה איזשהו מעבר תודעתי, אומנותי, מחוויה מוזיקלית נקייה, זאת אומרת שלא מבוססת רק על שמע, ולאט לאט אנחנו זוחלים אל תוך עולם מצויר. בעצם אפשר לומר שהיצירה הראשונה היא זאת שפותחת לנו את הדלת אל כל העולם הזה של פנטזיה. זאת אומרת, החזון של דיסני, של איך אנחנו עוברים מקונצרט לקולנוע, בא לידי ביטוי בעיקר ביצירה הזאת, ולכן היא גם המופשטת מכל היצירות, ומבחינה אומנותית היא אחת מהפסגות של הסרט. אז מאיפה בעצם היצירה הזאת מתחילה? היצירה הזאת מתחילה עוד לפני שהיא מתחילה. זאת אומרת, כבר כשאנחנו רואים את הפתיח של הסרט, אנחנו רואים נגנים שהולכים ומוצאים את מקומם, מכוונים את הכלים, אבל אנחנו לא רואים את הנגנים כל כך. אנחנו בעיקר רואים את הצללים שלהם. זאת אומרת, כבר בבחירה להשתמש בכתמיות של צל ורקע צבעוני, דיסני בא ואומר לנו שהחוויה הוויזואלית גם בקונצרט היא קיימת, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. בשלב השני, אנחנו בעצם אמורים להתרווח בכיסא ולתת למוזיקה לעבוד עלינו אסוציאטיבית. אז לאט לאט הנגנים והצלליות שלהם והתאורה נמוגים, ואנחנו, סליחה לביטוי, אנחנו כמעט נרדמים באולם הקונצרטים. והחלומות שלנו הולכים ונמהלים במוזיקה שאנחנו שומעים. ומה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים קודם כל כינורות. והכינורות האלה הם נשארים עם הרושם של תנועת הקשת, אלא שתנועת הקשת הזאת כבר מפסיקה להיות תנועה של קשת מסערות סוס, והופכת להיות קו עיפרון, קו שבו הפריטות העדינות על גבי הכינור חורג הרבה מעבר לכינור. הם עפים אל השמיים ויוצרים קווים עדינים שכמובן מופיעים ונעלמים וזולגים בהתאם למוזיקה. האם יש פה נרטיב? אין פה נרטיב. אבל יש פה איזשהו מהלך. הסרט הזה, במודע או שלא במודע, מראה לנו ייצוגים מרכזיים שבכל זאת אפשר לפרש אותם כמשהו פיגורטיבי, כמו שמיים. כשאנחנו רואים את הכינורות בהתחלה, ברור לנו שזה מבט כלפי מעלה. צבעי המים העדינים נותנים לנו תחושה של עננים. כמו כן, אחר כך כשאנחנו רואים את מבנה העץ של הכינורות או של הצ'לו, אנחנו רואים אותו כבר ממש כקרקע, כאדמה, כערים. בין לבין אנחנו מקבלים גם רמיזות לדברים אחרים, כמו אדוות של מים. המון המון דברים שהם, אפשר לומר, ארכיטיפים. זאת אומרת, השמיים האלה הם שמיים לפני שנבראו השמיים, והמים כנל. יש כאן איזה מקום שבו הפיגורטיביות נבראת מתוך קונספט הרבה הרבה יותר מופשט. זה חלק מהמהלך שאנחנו עוברים. וכמובן שהשיא של היצירה מסתיים במעין זריחה, כשהאור הוא גם כן משהו שהוא פיגורטיבי, ועדיין, אפשר לומר אפילו שמש, ועדיין הוא נשאר ברמה המופשטת שלו, ככתם שצץ ועולה מאחורי המנצח צ'ייקובסקי, ובעצם מחזיר אותנו אל אולם הקונצרטים, ואפשר לומר שברגע זה אנחנו התעוררנו. עכשיו, הסרטים האחרים הם באמת עם, עם, עם דמויות, גם אם יש סיפור וגם אם אין סיפור, אבל מאוד מעניין לראות מה קרה ב-60 שנה שעברו מאז הסרט הראשון, פנטזיה, ועד הסרט פנטזיה 2000. הסרט פנטזיה 2000 נפתח גם הוא ביצירה מופשטת, אלא שהפעם של בטהובן. ולכאורה היצירה הזאת באמת מציבה את עצמה ביחס אחר לכל היצירות שבאות אחר כך, בזה שהיא עוסקת במופשט. ולכאורה חווים כאן איזשהו דז'ה וו, שבה הדימויים והצבעים הרבה יותר חשובים מאשר סיפור קונקרטי או דמויות ממש. לכאורה מדובר כאן על מהלך שדומה מאוד למהלך שנבנה בסרט הראשון, בפנטזיה, שנעשה 60 שנה לפני כן. גם פה יש לנו עבודה עם צורות גרפיות, גיאומטריות, צבעים בולטים, ולכאורה בלי נרטיב. אבל דווקא היומרה הזאת, ליצור יצירה שהיא יותר מופשטת, שמתייחסת אל הסרט הקודם, מראה לנו גם שלחשוב חשיבה מופשטת זה הרבה פחות פשוט ממה שאנחנו חושבים. למה זה? ובכן, הכל מתחיל בהתחלה. עם דיסני התחיל ב-1940 את הזליגה הזאת אל העולם הפיגורטיבי, באמצעות הצללים של נגני הקונצרט, והרושם שהמוזיקה משאירה בנו, השומעים המנומנמים באולם הקונצרטים, אז לכאורה גם פה אנחנו מתחילים עם משהו שהוא מאוד מאוד מופשט. אנחנו מתחילים מאור. אולי אפשר לומר אפילו האור שהסתיים בסרט הקודם. אבל האור הזה לא מצליח להישאר כתם. זאת אומרת, הוא לא מצליח להישאר לרגע אחד כחוויה ויזואלית לא קונקרטית. קודם כל, כי כבר ברגע הראשון אנחנו רואים שזהו אור שיוצא מהעננים. העננים הם העננים והאור הוא אור. אבל יותר מזה, האור הזה שנייה אחר כך מתחיל להתנהג כמו מים. והוא נשפח. אז אמנם יש כאן איזושהי חוויה סוריאליסטית של אור שהופך למים, אבל אנחנו לא באמת חווים את זה לרגע כחוויה אסתטית. פתוחה לפרשנות. הפרשנות כבר מוגשת לנו. באופן מיידי. אותו דבר קורה מבחינה צבעונית. כשאנחנו נחשפים לצבעים, אנחנו לא תמיד מרגישים שיש משמעות אוטומטית לצבעים האלה. אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו חופש. צהוב יכול להיות קודר, יכול להיות שמח, וכנ"ל כל הצבעים האחרים, כן? אפילו שחור. ועדיין אנחנו מרגישים שכל בחירה צבעונית שנעשית בסרט הזה, היא יו של רעיון, ולא חוויה אומנותית מופשטת. הדבר בולט מאוד כשאנחנו פוגשים את שני הגיבורים המרכזיים של הסרט, שמצד אחד הם אמנם צורות גיאומטריות מופשטות, אבל שני דברים מונעים מהם באמת להיות חוויה מופשטת. קודם כל, ההתנהגות שלהם, הם מתנהגים כמו פרפרים. הם לא מצליחים לרגע לקחת את החזון האנימטיבי למקום יצירתי יותר, אלא הם פשוט מעתיקים תכונה של בעל חיים, ומיישמים אותה על צורה גיאומטרית. הדבר השני זה שהם מתפקדים כדמויות, זאת אומרת כישות אחידה שיש לה רצונות, ועצוב לומר, יש לה אפילו גיל, אנחנו רואים שיש פרפר אבא ופרפר בן, ואני אפילו אומר לעצמי, רגע, אולי זאת אמא ובת, ועדיין ברור לנו איפשהו שלא, זאת אומרת, הקונקרטיות הזאת היא מאוד מאוד נוכחת. שני הפרפרים האלה, מנסים לשרוד בסביבה שהיא עדיין מופשטת. וגם שם אנחנו מגלים שהליווי שלהם, המסע שלהם, הוא מסע שאפשר ממש להסביר אותו במבנה פשוט. הפרפרים האלו הם קודם כל מפגש בין אור לבן שמגיע אל העולם התחתון. אם תרצו, במושגים קבליים יש כאן אור טהור, שמגיע מהשמיים, עובר כמה שלבים, כמה ספירות, ונוחת באיזושהי מערה חשוכה, שממנה מתעוררים פרפרים צבעוניים. כמובן, הפרפרים הצבעוניים הם השתברות הפריזמה של האור הלבן, ובעצם אנחנו מקבלים את הצבע. ואז בעצם יש גילוי של חיים שנוצר מתוך השבירה הזאת של האור הלבן הנקי האלוהי שמגיע מלמעלה. וגילוי החיים הזה מביא איתו כמובן את הרע. זאת אומרת, את השחור באמת, את הלבה, שבניגוד לאור שמגיע מלמעלה, היא מגיעה מתוך ההשתברויות של האדמה הסדוקה, הבוערת, שנמצאת מתחת לרגליים הבלתי קיימות של הפרפרים. ובעצם מה שקורה כאן, אנחנו מקבלים משהו שהוא כל הזמן מנסה להראות מופשט, ובפועל הוא מתאר פרשנות ויזואלית לרעיונות מאוד מאוד בסיסיים, בעיצוב מאוד מאוד פשטני, בואכה ילדותי. בתוך הכאוס הזה של הפרפרים והלבה והשתברויות של האדמה, אז גם האב הפרפר מאבד את בנו, נבלע בתוך החושך של הפרפרי הטלפים, ונכנס למהלך כאוטי שממנו הוא צריך להיברא מחדש, להיוולד מחדש מתוך האור. בינינו, זה התחתית של הסרטון הזה, בגלל שאם עד עכשיו לפחות היה ניסיון ליצור את הרובד הסימבולי כמשני לחוויה האסתטית, אז פה החוויה האסתטית כבר כמעט לא קיימת. השילוב בין דו-מימד ותלת מימד, השילוב של אייקונים ברמה של עיגול לבן שמגן על עצמו בעזרת קשת מפני פרפרים שחורים, זה כבר סוג של אסון חזותי שהוא גם לא נעים לעין וגם בא על חשבון כל היבט אומנותי כמעט של הסרט הזה היה יכול להיות. מבחינות מסוימות הסוף של הסרט הזה מתכתב דווקא עם שוליית הקוסם, בגלל שמה שקורה בשוליית הקוסם שבעצם יש לנו כאן איזשהו כוח גדול שמפנה את מקומו, יוצר חלל פנוי שממנו נוצרים חיים חדשים שמנסים להיות עצמאיים, אבל אז כוחות האופל משתלטים ובעצם אי אפשר לנצח אותם. אלא אם כן פתאום מתגלה שוב האור הגדול שמגרש את החושך ונותן תקווה וייחוד מחדש לקיומו המקביל של הפרפר הצבעוני ובנו. בסופו של דבר, הגבול בין מופשט לפיגורטיבי ונרטיבי באנימציה הוא מטושטש ותמיד היה כזה. החוויה גם של סיפור מאוד מאוד ספציפי עם דמויות יכולה להיות מופשטת וצבעונית ואומנותית ובעלת ערך ויזואלי גבוה שהוא הרבה מעבר לסיפור שהיא באה לשרת. ולפעמים גם הפוך. לפעמים יצירה שמתיימרת להיות מופשטת, כאוטית וחווייתית, בסופו של דבר מתחת לשכבה מאוד מאוד דקה מסתתר סיפור מאויר, פשטני וילדותי. וההשוואה הזאת בין פנטזיה על 2000 לפנטזיה המקורי מראה לנו בדיוק לאן אפשר להגיע בשתי הדרכים שאליהם אנחנו יכולים לפנות.